קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם. בשיעור הקודם, עמדנו על חלוקת המגילה כרגע לשני חלקים, אני חושב שצריכים לחלק אותה לשלושה חלקים, אבל חילקנו אותה בלשוננו למגילת מרדכי ומגילת אסתר. ראינו את מגילת מרדכי מתחילת הספר, פחות או יותר. מרדכי נזכר רק בפרק השני, עד פרק ד' פסוק ח', בחלק הזה באופן ברור מאוד, אסתר היא שפוטה לחלוטין של מרדכי. ומאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, כי מרדכי, לא הגיד אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. מרדכי הוא הגיבור, הוא המטפל באסתר, הוא הנותן לה הוראות, הוא גם האיש האמיץ, שדיברנו הרבה על מה שכתוב כאן, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, הוא גם האיש שבדיעבד גרם את כל האסון הגדול, הוא המגלה את מה שקרה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, והתבשלה כבעבר, והוא זה שמספר לאסתר, אסתר היא האחרונה יודעת על כל מה שקורה כאן, מרדכי מספר לה, מרדכי מתווה את תוכנית ההצלה, ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. סיפורו של מרדכי ממשיך בפרק ח' מפסוק ג' ואילך, שם כן אסתר עושה מה שמרדכי אמר לה. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ואז ביושת המלך לאסתר את שבית הזהב, ואתה קום אסתר ותעמוד לפני המלך, אני בתחילת פרק ח' שם מפסוק ג' ואילך. עכשיו פסוק ה', ותאמר אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים, מחשב את המן בן עבדת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך. כבר לפני כן, מרדכי הוא זה שמושם על בית המן, הוא זה שלוקח את הטבעת, וכותב בצו, כמו שכתוב, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ולחשדרפנים, ולפחות ושרי המדינות אשר מודו ועד כוש, ויכתוב בשם המלך חשבוש ויחתום בטבעת המלך, ובהמשך ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. ואולי הפסוק המרשים ביותר, פרק ט' פסוק ג', וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, וכך גם בהמשך מרדכי כותב את עיקרי התקנות, ויכתוב מרדכי בפרק ט' פסוק כ', ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, וכו'. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם. מה שעושים שם זה לא רק לשלוח מנות איש לרעהו, אלא גם המתנות לאביונים. בדברים האלה אנחנו עוד נטפל כאשר נגיע בעזרת השם לפרק ט'. כרגע מבחינתנו מרדכי הוא הגיבור האמיתי של המגילה, אסתר נערה יפה ששומעת בקולו ועושה מה שהוא אומר, ובעצם אין לה שום תפקיד משמעותי כשלעצמה. זוהי מגילת מרדכי, כאמור, עד פרק ד' פסוק ח', מגילת מרדכי על פי הניסוח שלנו, ומפרק ח' פסוק ג' ואילך כמעט עד הסוף. אבל הדברים אינם מתרחשים כך. כלומר, פרק ח' פסוק ג' איננו רצוף לפרק ד' פסוק ח'. שוב נקריא אותם יחד. הן ולצוות את אסתר, ולהגיד לה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה, ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגל ותק, ותתחנן לו להביא את רעת המן האגגי וכו'. הדברים אינם מתרחשים ברצף, ויש לנו כל החלק הגדול הזה, שמתחיל מפרק ד' פסוק ט', ומגיע עד סוף פרק ז', שבחלק הזה הדברים לא מתרחשים על פי התוכנית של מרדכי, אלא מתרחשים בדרך אחרת. זה מה שמסביר את הוויכוח המאוד עז והמאוד קשה בין מרדכי לבין אסתר בסוף פרק ד'. נקרא את הדברים, ויבוא התך ויגד לאסתר דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחד דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחייו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך למלא את בית המלך מכל היהודים. חרש תחת אישי בית הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. ומי יודע, אם לעת כזאת הגעת למלכות. תאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו, שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי אצום כן, וכן אבוא אל המלך שלא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי, ואז ככל אשר ציפתה עליו אסתר, אם הוויכוח הזה לא נראה לנו מספיק חריף, נוסיף אליו את מדרש חז"ל, שמרדכי מלכתחילה לא רצה לגזור את הצום, כיוון שאם הצום מתחיל כאן בי"ג ניסן, עולה לי כאן שהיום השלישי של הצום הוא יום טוב של פסח, כולל ליל הסדר, איך אפשר לצום? מרדכי אמר את זה לאסתר, והיא ענתה לו, זקן שביהודים, היכן חוכמתך? אם אין ישראל פסח מניין, כלומר, ויעבור מרדכי ויעז ככל אשר ציפתה עליו אסתר, פתאום הכל מתהפך. לא ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, או לא יגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כאשר ציבה עליה מרדכי, אלא ויעבור מרדכי ויעז ככל אשר ציפתה עליו אסתר. כלומר, אסתר היא התופסת כאן במושכות, היא היושבת ליד ההגה, ומרדכי עושה כדבריה. וזה אומר שכאן אנחנו מגיעים בפרק הזה למגילת אסתר האמיתית, ואת חריפות הוויכוח עלינו להבין. כלומר, ודאי ניתן להסביר, ואנחנו העלינו את האפשרות הזאת, שאסתר היא סתם פחדנית, מוגת לב, או מתנכרת לעמה ולא מוכנה לעזור, ואז היא אומרת, מסוכן מדי ללכת. ראיתי גם שאחרונים דנים בשאלה הזאת, האם אסתר הייתה צריכה להציל את עמה או לא הייתה צריכה להציל את עמה. אבל אתה צריכה להסתכן, לא צריכה להסתכן, ופלפלו בזה אחרונים רבות. הדבר הזה גם מופיע בוויכוח מאוד מאוד יפה, שיש בין הרב קוק בשאלות ותשובות משפט כהן, סימן קמ"ג עד קמ"ה, עם אגרותיו של רבי שלמה זלמן פינס, דנו כאן על כל שאלות ויכוח נפש, כן אתה צריכה למסור את נפשה או לא הייתה צריכה למסור. יש מי מהם שאמר שלא הייתה צריכה למסור את נפשה, ואז הוא אמר לה, ואת ובית אביך תאבדו, כלומר, בלאו הכי את לא תרוויחי שום דבר, ולכן היא מסרה את נפשה. בסדר, מעבר לדיונים ההלכתיים הפוריים האלה, כרגע אני חי היטב בתוך העובדה שאסתר בהחלט יש לה מודעות של שליחות, ועדיין היא לא מוכנה לעשות את התוכנית של מרדכי. היא לא מוכנה לזוז בעניין הזה עד אחרי, או עד אחרי שיגזר צום שלושה ימים. ביום השלישי, בעצם הצום, היא הולכת לעשות את התוכנית. צום שלושה ימים איננו דבר פשוט. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי, עבדתי. אלה מילים שאינן פשוטות בכלל. והשאלה, מה הפחד הגדול שהשתלט על אסתר? הרי גם בפרק ח', את זה כבר הזכרנו, לא מצאנו שאסתר ביקשה רשות להיכנס לפני המלך. ועדיין קיים הכלל כל עבדי המלך אשר בשער המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך הקצר הפנימית, אשר לא יקרא אחד דתו להמית, והנה כתוב, ואתה עושה אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו, היא אשתו. גם כשלאנשים אחרים אסור להגיע, אז אשתו של המלך לכאורה יש לדין אחר. מה היה הפחד הגדול, מה היה פיק הברכיים הגדול להגיע לפני החשברוש בלי רישיון? מדוע הדיבור הנהיליסטי הזה, וכאשר עבדתי, עבדתי? וכן, בפרקים מכאן ואילך, בפרקים ה' ו' ז', מרדכי כמעט שאינו נמצא. הוא נמצא, הוא נמצא מעט. פרק כבר הוא נמצא הרבה כשמרכיבים אותו לסוס, אבל שם הוא זוכה בכבוד גדול, הוא עצמו נראה די פסיבי. בפרקים ה' וז', באופן ברור מאוד, מי שמנהל את המערכה היא אסתר ואסתר בלבד, וחשוב לי כאן להדגיש שהיא מנהלת את התוכנית שם בכלל לא על פי, על פי המתווה של מרדכי. וגם כאן, כאשר היא נכנסת אל המלך, היא לא מתחילה להתחנן לפניו אל עמה, אלא מזמינה אותו למשתה, ובמשתה היא מזמינה אותו יחד עם המן לעוד משתה, ואנחנו צריכים גם לעבור את פרשת הלבוש. והסוס שלו הייתה מתוכננת. משמע, הדרך היא דרך הכלכלה, הדרך התמימה שהציע מרדכי לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו, אבל מה? לכאורה מה יותר טבעי מזה? מה יותר פשוט מזה? מתברר שהדרך הזאת כנראה חסומה. איפה הייתה הבעיה? אולי כדאי באמת לעמוד על המשטר החמור הזה. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה שיבוא אל המלך אל הקצר פנימית שלו יקרא אחד דתו להמית. על מה ולמה יצא הקצף? אני מעריך, ובמידה רבה גם על פי אירועים שקרו בימינו אלו, שעשוי להיות קשר בין הגזרה הדרקונית הזאת לבין מה שנזכר שני פרקים קודם, בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. דיברנו כבר על התבוסה של אחשוורוש מהנחש וקסקסס. מהנחה הזאת דיברנו על התבוסה שלו במלחמה עם היוונים, גם עבר בקושי רב את תרמופילי, התבוסה שלו בקרב סלמיס על הים, חזר כמעט בלי צבא, ובצד כזה בהחלט מזמין התנגשות במלך וניסיון להחליף אותו במישהו אולי מוצלח יותר. וכאן אנחנו מוצאים באמת את בקטן ותרש, שאולי מבטאים לא רק את עצמם כשומרי סף, אלא שליחים של גורמים הרבה יותר חזקים בצבא, במערכת השלטון. ומיד אחר כך, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי והינשאו, והרושם הוא שאחשוורוש במושגים שלנו יורד לבונקר. קראנו את זה בזמנו מסדאם חוסיין. את הירידה שלו לבונקר, אני מכוון כרגע עדיין במלחמת המפרץ הראשונה, מי שניהל את המערכה במקומו למעשה בחוץ, היה משהו עזיז, שכחתי את שמו, כבר זה עבדול עזיז אחד, והוא עצמו ישב בבונקר עמוק, מוגן מכל הפצצה ומכל אפשרות אחרת, הסתובבו בחוץ כפילים שלו, איש לא ידע בדיוק איפה הוא נמצא. הראש אמור בסיפור שישנו עם אחד מפורסם ומפורט בין העמים, אם על המלך טוב יכתב לעבדם, שהמלך איננו יודע איזה עם, הוא לא מתעניין בכלל במה שקורה בחוץ, המן מנהל את המדינה במקומו. חשברוש יורד לבונקר, כל מי שייכנס הוא בחזקת מתנקש פוטנציאלי ואחד דתו להמית, לא לוקחים בדבר הזה, לא לוקחים שבועים במושג שלנו, כל מי שנכנס אחד דתו להמית. והחשברוש מאובטח ומבוטח, ומן הסתם גם יש שומרים רבים בדרך, ואולי אפילו אין אפשרות טכנית להיכנס, וודאי צריכים לעבור אין ספור בדיקות, ובכל מקרה יותר טוב שלא ייכנסו. מה קורה? כאן נסביר את הדברים אולי לא מההתחלה, אלא נתחיל אולי מאיזושהי נקודה באמצע. ויהי ראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר. למרות כל השמירה, למרות כל ההבטחות, למרות כל האזהרות, הנה אסתר ניצבת לפניו. איך יברא את השומרים? חזל במדרש שיש להם פתרון שלהם, פתרון למעשה לכל המגילה. חזל מוסיפים כאן במגילה, בנוסף לאישים הרבים שמופיעים כאן, הרבה מאוד מלאכים. וגם כאן חזל אומרים שנזדמנו לאסתר שלושה מלאכים, אחד שהעביר אותה את השומרים, ואחד ש... אני יודע, הרים לה אחשוורוש את השרביט. אבל אסתר הצליחה לעבור את כל השומרים. איך הצליחה לעבור אותה? אני מעריך שהשומרים, ברגע שהיא הקרינה ביטחון עצמי, לבשה מלכות, נכנסה עם כל בגדי מלכותה, שום שומר לא העיז לעצור אותה. היו בטוחים שגם אם לוק לא קיבלו בנושא הזה הוראות, אף אחד לא היה מעיז לחצום את אשת המלך, ברגע שהיא מקרינה ביטחון והולכת ולא מבקשת רשות, ונכנסת עם כל בגדי המלכות, ובמלוא תפארתה. פשוט פחדו. והחשברוש ברגע שרואה אותה, אני מעריך שנכנס לתדהמה. מה קרה פה? במידה רבה, ויש גם מדרש שרומז על זה, ייתכן שהוא עושה השוואות למה שקרה עם ושתי. מה שקרה כאן זה בדיוק הפוך. מבשתי הוא ביקש לבוא, ובשתי לא בא. מאסתר, הוא נתן הוראה שלא לבוא, אמנם לא נתן לה הוראה ספציפית אליה, אבל נתן הוראה שלא לבוא, והיא כן באה. כלומר, הפוך לגמרי מבשתי. אבל כמה שאסתר הפוכה מבשתי, דומה שיש לשתיהן מכנה משותף אחד. שתי נשים של המלך הגדול, מלך האימפריה שמולך על 7-20 ומאה מדינה, שתי נשים שסוררות בביתן, מדברות כלשון אמן, ומצפצפות על בעלן, על המלך, צפצוף אחד ארוך, ועושות מה בא להן. כשוושתי מחליטה לא לבוא, אז היא לא תבוא למרות שהמלך נתן פקודה לבוא. כשאסתר מחליטה לבוא, אז היא תבוא למרות שהמלך נתן פקודה שלא לבוא. ואנחנו רואים אצל ושתי, ויקצוף המלך מאוד בחמתו בערבו. המלך כינס לשם כך את 7 שרי פרס ומדי. לא ברור בדיוק מה נעשה שם לבשתי, אבל בהרבה מדרשים עולה שאשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, משמעותו שהיא הוצאה להורג. אנחנו נבנו מחיי התחשסתא של פלוטרכוס, שייתכן שאכן נשלחה לבבל ולא הוצאה להורג, אבל מכל מקום גורשה מן המלכות. אני בהחלט יכול להעלות על הדעת אפשרות כאן שהחשברוש מאוד מאוד כועס ומחליט להוציא על אסתר את הגזר דין הנכון כדי שידעו מי לובש כאן בבית את המכנסיים. והנה החשברוש בא להוציא עליה את גזר הדין הנורא ומסתכל עליה בכעס גדול, ובזמן שמסתכל עליה שולף מאצבעו את הטבעת כדי לחתום את גזר דינה, או כדי באמצעות הטבעת להודיע הודעה חתומה בשמו ולכנס את 7 שרי פרס ומדי. הכל טוב, הכל יפה, אבל כשהוא מנסה לשלוף מאצבעו את הטבעת, היא לא נשלפת. יכולתי לספר כאן סיפורי חסידים, איך הטבעת לא נשלפת מאצבעו כדי לגזור באמצעותה גזר הדין, אבל הסיפור שאני אספר הוא פרוזאי מאוד. מדוע הטבעת לא מצליחה להישלף מאצבעו? בגלל שהיא פשוט לא נמצאת שם. אצבעו חלקה וריקה. איך נמצאת הטבעת? זה נאמר לנו בפרק לפני 2 פרקים. ויעזר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן עמדת הגגית סורר היהודים. כמו שכבר אמרנו, החשברוש עשה את זה בקצת קלות ראש, לא שאל מי זה העם, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. בואו נוסיף כאן דבר שלישי, הכסף נתון לך והטבעת נתונה לך. והעם לעשות בו כתוב בעיניך, והטבעת לעשות בו כתוב בעיניך. והחשברוש נתן את הטבעת להמן. משקלה של הטבעת במשטר שיש לנו כאן בפרס, כפי שמתגלה במגילת אסתר, משקלה של הטבעת הוא עצום וגדול. נזכור את מה שקרה אצל ושתי. וכך נאמר שם, על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. ואז וישלח ספרים אל כל מדינות המלך. ייכתב, אבל אנחנו יודעים שייכתב זה לא רק ייכתב, זה ממש כמו בראש השנה, יש ייכתב ויש ייחתם. איך חותמים? חותמים בטבעת. כתיבה ללא חתימה אין לה משמעות. במקרה הזה ידי חתימה קרתי, אבל לא ידי חתימה אלא הטבעת, היא החותמת את גזר הדין. כאשר על פי פשטה של המגילה, ברגע שהטבעת חתמה את גזר הדין, התקיים באותם ספרים, כי מה שנאמר לנו בפרק ח', ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. מכאן ואילך אחשוורוש שמגרש את ושתי הוא כמו כהן שמגרש את אשתו, שיותר איננו יכול להחזיר אותה משום שהיא גרושה לכהן. והטבעת ברגע שנחתמת זה הדבר שקובע את סדרי הממלכה. דבר דומה אגב יש לנו גם בספר דניאל, גם שם מתוארת מלכות פרס, וגם שם כנראה דברים שקשורים למלכות פרס, וכנראה בגלל כל מיני בעיות טכניות שאפיינו את המלכות הזאת, אבל בפרק ו, אני קורא שם בפסוק ת', מה שאמרו השרים למלך, אני לא אקרא את זה בארמית, אלא אתרגם ישר לעברית, כעת המלך תקים אסור ותקשון כתב, שאין לשנותו כדת מדי ופרס שלא תעבור. דומה מאוד למה שאצלנו, רק שאצלנו כתוב פרס ומדי, מכיוון שהמלך מלך פרסי. כאן כתוב כדת מדי ופרס, כיוון שהמלך היה מדי. ואז המלך דריווש רשם כתב ואיסור וכולי. בינתיים נתפס דניאל שם באיסור הזה, שהוא התפלל, האיסור היה איסור להתפלל, ואז כתוב שבאו אליו השרים ואמרו, דניאל לא ציית לפקודתך המלך ועל האיסור שרשמת. המלך ניסה להציל את דניאל, ואז אני קורא בפסוק ט"ז, אז האנשים האלה, כלומר השרים, נאספו אל המלך ואמרו למלך, דע המלך שדעת למדי ופרז שכל איסור וקיים של המלך שהמלך הקים, הקים הכוונה כמובן חתם בטבעתו, אי אפשר לשנות אותו. ואז המלך נאלץ נגד רצונו להשליך את דניאל לגובה הריות. גם כאן אצלנו, בעצם מה שמסר אחשוורוש להמן זה צ'קים חתומים בלי לרשום את הסכום, והמן יכול לעשות ככל העולה על רוחו. הוא מחזיק את הטבעת, הוא מחזיק באמצעותה את השלטון. במושגים מודרניים הייתי מגדיר כאן את המן כשר הטבעות. הוא המחזיק את הטבעת, ומי שמחזיק את הטבעת בידו השלטון מסוגל בעצם לגייס את הצבא, מסוגל לגייס את השרים, מסוגל לכתוב את האיסורים, מסוגל לעשות כל דבר. חזרוש נתן לו את הטבעת, כמו שראינו, עשה את זה כנראה כתוב ליבו ביין, לא שאל יותר מדי שאלות, והנה עוברים שלושה ימים, והטבעת לא חזרה, חזרוש לא שם לב, ופתאום אסתר נכנסת. איך היא נכנסה? איך אחרי כל ההבטחות החמורות האלה, וכל השומרים, איך היא הצליחה להיכנס פנימה? כשהחשברוש רוצה לגזור את גזר דינה, מתברר שהטבעת נמצאת אצל מישהו אחר, ופתאום מתחילה לעלות המחשבה המאוד הגיונית במוחו של החשברוש. איך אסתר נכנסה? מישהו חתם לה על הרישיון. מי חתם לה על הרישיון להיכנס? ומדוע חתם? הנה התשובה ניתנת מיד. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום על המשתה אשר עשיתי לו. עכשיו הכל ברור. המן מחזיק את הטבעת, המן נתן לאסתר את הרישיון ואת התעודות ואת היכולת להיכנס כדי להזמין את שניהם יחד למשתה. מה קורה כאן? קשה שלא להיזכר, וראינו גם את הסגנון הדומה בין פרשיות יוסף לבין מגילת אסתר, ועמדנו על זה במקום אחד. קשה שלא להיזכר כשעומדים כאן מול אסתר, לפחות במוחו של אחשוורוש, במעשה של אשת פוטיפר. גם שם היה פוטיפר, אבל כתוב היה עזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה כי אם עליך אשר הוא אוכל. פוטיפר לא היה בעניינים, לא היה בבית. היו לו עסקים שלו בבית המלך, בבית, בחווה, במשרתים, בעבדים, בכל דבר אחר, שלט יוסף. האדון לא ידע שום דבר. יוסף היה שר הטבעות, הוא החזיק את הטבעת והוא החזיק כל דבר אחר. הוא למעשה משל בבית. הוא היה משנה למלך, כמובן לא בשבע עשרים ומאה מדינה, אבל בבית של פוטיפר, שמרסם היה בית מלא משרתים, עבדים, שדות, ממון, יוסף משל בכל. מבחינה זאת, אך טבעי הוא, שאשת פוטיפר, שבקושי הכיר את בעלה. נוסיף לכך את הנאמר פוטיפר סריס פרעו, שבעלה היה גם סריס, כנראה. כלומר, גם חיי המין שלהם היו מוגבלים ועלובים. והגיע יוסף, גבר צעיר, יפה תואר, יפה מראה, שולט בבית. מה יותר טבעי במושגים מצריים, כמובן לא במושגים של בני תורה, אבל מה יותר טבעי במושגים של ניאוף מצרי שמוכר לנו משלוש קליאופטרות ומעוד הרבה נשים אחרות ברבות הימים, מה יותר טבעי מזה שאשת האדון תבקש את האדון האמיתי שהוא יהיה בן זוגה? מה היא צריכה את פוטיפר שלא נמצא כאן? יש גבר צעיר, יפה תואר, יפה מראה, מנהל את הבית כמו שצריך, לא סריס. אפשר לחיות איתו חיים טובים, מאושרים. ויהיה אחר הדברים האלה, ותיזה אש את אדונה ותנה על יוסף, ותאמר שכבה עימי. די ברור, אחרי שהם היו עושים את ההרפתקה המינית הזאת פעם אחת, הם היו עושים אותה גם פעם שנייה ושלישית. בשלב מסוים לא הייתה שום בעיה לביים איזושהי תאונה ולהיפטר מפוטיפר. אשת פוטיפר ודאי החזיקה ביד רמה את המטבח, והמטבח היה כלי נשק קטלני בלתי רגיל. שוב יעוין בפרשה של הקליאופטרות למיניהם, ועוד נשים בקיסרות הרומית, היכולת להרעיל את בעל הבית תמיד הייתה, יש תמיד הדבר יכול היה להתפרש כתאונה וכאיזושהי בעיה, ופוטיפר היה מוצא את דרכו לסוף חייו, ואשת פוטיפר הייתה משלימה את כל מאווייה יחד עם יוסף. אשת פוטיפר נתקלה כמובן בבעיה, וזה שיוסף לא שיתף את הפעולה, כמו שהוא אומר, ועשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. נראה לרגע ברמב"ן שאומר, כי עיניו בנאמני ארץ ולא לפניו בוגד יבוא, צריך להיות ולא לפניו חנף יבוא. יוסף לא הסכים לשתף את הפעולה. אבל כשאנחנו משווים את האפשרות הזאת, את אשת פוטיפר לאסתר, ואת אחשוורוש לפוטיפר, ממילא המן הוא המקבל את תפקידו של יוסף. כאן קיים הבדל כלשהו בין מידתו, בין רמתו המוסרית של המן לרמתו המוסרית של יוסף, ובהחלט יכול להיות שאשת האדון נמאס לה מהבעל שלה שמתחבא כל היום בבונקר ושמפחד מהצללית של עצמו, וכיוון שבעל הבית האמיתי הוא המן, אסתר משתפת איתו פעולה. הוא הכניס אותה פנימה, יבוא, והיא זאת שאומרת יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו, זה בדיוק מה שהחשברוש היה צריך. בדיוק מה שהחשברוש עכשיו היה צריך, את הכאב ראש הזה, כאשר מתברר לו שכשהוא מסר את העם היהודי לחסדו של המן, למעשה הוא מסר גם את גורלו שלו לחסדו של המן, כיוון שהמן מחזיק כרגע את הטבעת, והוא מצוי בידיו של המן, ובידיה של בת זוגו החדשה של המן, בדמיונו שלו כמובן, בדמיונו של החשברוש, הלא היא אסתר המלכה. זה הרגע שבו החשברוש מושיט לאסתר את שרבית הזהב, ויוש את המלך לאסתר את שרבית הזהב שבידו, ותקרא באסתר ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומבקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך. אסתר, רק תשתפי איתי פעולה נגד האיש הזה, רק תהי איתי, תקבלי כל דבר, רק אל תלכי איתו. וכאן אסתר נותנת לאחשוורוש את המכה המאוד כואבת, ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום על המשתה אשר עשיתי לו, לית מאן דפליג, שהדבר הזה איננו בשום פנים ואופן מתווה התוכנית שמרדכי התווה. בשום פנים ואופן. יש כאן תוכנית אחרת, תוכנית מסוכנת מעין כמותה, תוכנית גאונית, יש לה אדריכל אחד בלבד. אדריכלית. הלא היא אסתר המלכה. אני מעריך שהשינוי בתוכנית חל בגלל שכמה שמרדכי גילה בקיאות במה שקורה בחצר המלך, היה כנראה משהו שמרדכי לא היה מודע לו. למשקל של הטבעת ולמשמעות שהמלך הסיר את טבעתו מעל ידו ונתן אותה להמן. אסתר ברגע ששמע את הסיפור ממרדכי הבינה את המשמעות. היא הבינה שאין מה להתחנן לפני המלך על עמה, בגלל שהמלך הפך להיות שבוי בידי המן. והכל נתון בידי המן, ומהמן אין מה לבקש רחמים, חבל על כל דקה. היא הבינה שהתוכנית שלה חייבת לכלול לא לשכנע את החשברוש, אלא בראש ובראשונה לחלץ את הטבעת מידי המן. כשכל היהודים, כולל אסתר ונערותיה, צמו, אסתר שברה את הראש על התוויית תוכנית, שם התוכנית הייתה איך לחלץ את הטבעת מידי שר הטבעות. את המשך הסיפור אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה.